אנחנו כבר מריחים את חנוכה, סוף החודש. נלמד עד חנוכה ובכלל נלמד הלכות שנוגעים לחנוכה. כתוב בשולחן ערוך בסימן תפרש עין, בכף ה' בכסלב מתחילים שמונת ימי חנוכה ואסורים בהספד ותענית, אבל מותרים בעשיית מלאכה ונוהגות אנשים שלא לעשות מלאכה בעוד שהנרות דולקות, ויש מי שאומר שאין להקל עליהם בדבר הזה. המשנה ברורה מרחיב מאוד את הרקע לכל העניין של חנוכה. אז באופן כללי, הרעיון המרכזי, כל חג, יש לו איזה רעיון מרכזי שהוא מאפיין את החג הזה, והימים האלה של אותו חג מהירים באותה תכונה לאורך כל הדורות, לא רק באותו דור, אלא בכל הדורות, באותו עניין שהחג הזה רוצה לבטא. אז אותו דבר לגבי חנוכה. חנוכה, הרעיון המרכזי, הוא בא לידי ביטוי בהדלקת נרות חנוכה, אבל הדלקת נרות חנוכה זה ביטוי לעניין שנקרא פרסומי ניסה, לפרסם את הנס שהיה. איזה נס היה באותו זמן? מי יודע? איזה? לא הייתם שם אז? פח השמן, יפה מאוד. תכף נראה בדיוק למה הכוונה פח השמן. אבל היה עוד נס.
ניצחון.
מה?
ניצחון.
מה יותר גדול? אולי זה, אולי זה. גם זה וגם זה. זה הרעיון. קודם כל, כאמור, מבחינה היסטורית, כשעם ישראל ניצח את היוונים שהיו אז כל כך חזקים, את המעצמה העולמית, אז זה נס גדול מאוד. אותו דבר לגבי עניין של נס פח השמן, שהוא לכאורה דבר קטן, לכאורה, ודבר ענק, לא בכמות, אלא באיכות. בואו נראה את הדברים במשנה ברורה. כי בבית שני, כשמלכו מלכי רשעה, גזרו גזרות על ישראל וביטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ומצוות. ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם, ונכנסו להיכל ופרצו הפרצות וטימו הטהרות, וצר להם לישראל מאוד מפניהם, לחצו לחץ גדול, עד שריחם עליהם אלוקי אבותינו, והושיעם מידם ויצילם. וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום והושיעו ישראל מידם. וחזרה מלכות ישראל יותר על 200 שנה עד החורבן השני. זה קודם כל הרקע ההיסטורי לדבר. הגזרות על יהודים לא לקיים תורה ומצוות, זה גזרות שנמשכים לאורך כל הדורות. רק לפני דור בסך הכל, ברוסיה, קוראו לזה, ברית המועצות קראו לזה, גזרו בדיוק את אותם גזרות, ממש אותם גזרות. יהודי, מי שהיה עושה תפילה, משהו כזה, או ברית מילה, או חג, או מועד, ממש היה מסכן את חייו. הגזרות האלה, למה הם גוזרים עלינו גזרות כאלה? מה קרה? למה? מה? מה עשינו? אני שואל אתכם. למה? צריך לחשוב. למה גוזרים על היהודים לאורך כל הדורות, מאז ועד היום לצערנו הרב, גוזרים עליהם גזרות לא להתרחק מהתורה, מהמצוות, מהדברים האלה. אלא צריך לדעת באופן כללי, בעיקרון, כל ההיסטוריה כולה, מבריאת העולם ובריאת האדם הראשון ועד היום, זה מאבק אחד גדול, מתמשך, של הטוב והרע. ככה מסביר הרמח"ל, באחד מאמרים שלו, הוא מסביר את העניין הזה. יש מלחמה גדולה לעניין הזה של גילוי הטוב בעולם. תפקיד עם ישראל, ככה אלוקים בחר בנו וקבע, אתם, עם ישראל, אתם אורו של עולם. אתם מביאים את הטוב לעולם. אבל יחד עם זה, צריך לדעת שישנם לאורך כל הדורות כוחות שקיימים, שהם רוצים לחבות אורות, כוחות של רוע, של רשע, של לא טוב, נאמר ככה, שהם רוצים לחבות, לא להיות נאיבים, לדעת שזאת היא המציאות. המלחמה שלנו היום, כאן בארץ ישראל, זה לא רק על טריטוריה, אלא מלחמה כנגד אותם גורמים שרוצים לחבות את נרם של עם ישראל, את אורם של עם ישראל, נגד הטוב. מה שאומרים חכמים, מלחמת בני אור ובני חושך. זה היה בדיוק המלחמה, היא מלחמה ארוכה ארוכה. מה שמאפיין את חנוכה שאנחנו מציינים, שכאן הייתה מלחמת תרבות ממש על העניין הזה. היוונים הם סימנו אותנו כגורם שצריך להיאבק בו, להילחם בו ולדכא אותו עד הארץ. לא מבחינה, הם שלטו בארץ. זאת לא הייתה הבעיה. הבעיה היא איזה תרבות תהיה כאן. איך עם ישראל יתנהג מבחינת מוסרית, רוחנית וכל זה. אז זו הייתה המלחמה. אז תשאלו אותי, המלחמה הזאת קיימת היום גם? אני לא יודע, אתם יודעים. וואה, ביתר עוז. אלא מה, היום בדרכים כאלה ואחרות, אותה מלחמת תרבות קיימת גם היום, זה צריך לדעת. אז היה זה סף שעם ישראל היה יכול לסבול את את הדיכוי הזה, הרוחני, זה סף. וכשאמרו את הסף, היוונים אמרו את הסף הזה, אז היה המרד הגדול של מתתיהו ובניו החשמונאים, וזה עד בא המלחמה. זאת אומרת, כל מלחמה יש לה מטרה, צריך לדעת. יש מלחמה שהמטרה שלה באמת לכבוש ארץ, או אינטרסים כלכליים, או אינטרסים אחרים שקיימים. אבל המלחמה הפעם הייתה מלחמת תרבות, פשוטו כמשמעו. ועל זה יצאו למלחמה, על העניין של התרבות. איזה תרבות ישלוט בארץ ישראל, בעם ישראל. זה היה העניין, זה הרקע של כל חג החנוכה. וגם היום יש לנו מלחמה לא קטנה נגד אויבינו, מבית וגם מבפנים, מבחוץ, מכל הכיוונים, לכבות נרם של ישראל, אורם של ישראל. אז זה הרקע לכל החג המיוחד הזה, חנוכה. ישנה שאלה ששואלים, למה אין מסכת למסכת בש"ס לחג חנוכה? למגילה יש מסכת. כמה ימים זה מגילה, פורים? יום אחד. מסכת שלמה. לסוכה, לראש השנה, יום אחד. יום אחד, מסכת שלמה. לכל חג יש מסכתות. חנוכה מופיע בש"ס בצורה מרוכזת, שלושה דפים בסך הכל, שלושה דפים, מסכת שבת, אין מסכת חנוכה, אין זה, וכמה זמן חג חנוכה?
שמונה ימים.
שמונה ימים. מה עשו חכמים, מה הם שכחו? היה צריך להיות זה כמה מסכתות. אז למה באמת כל החג הזה מתבטא בחז"ל בשמונה ימים בסך הכל? בש"ס, בגמרא, במשנה, בכלל כמעט ולא. אז מה הסיבה? אז מסבירים הסבר מעניין, אומרים שמי ששלט את ה-200 שנה האלה, זה היו הכהנים, החשמונאים היו כהנים. אבל המלכות היא שייכת לבית דוד. בית דוד הם לא כהנים. כל שבט יש תפקיד. תפקיד הכהנים מה? להיות מחנכים, ללמד תורה, להורות את ישראל, כל זה. תפקיד המלכים, דוד אומר, תפקיד מדיני. לדאוג לביטחון, לקיום, לכלכלה, לכל הדברים האלה. אז חז"ל כאילו באו לרמוז לנו ואומרים לנו, תראו, זה נכון, זה היה דבר גדול, אבל מכיוון שהכהנים הם שלטו, וזה היה בדיעבד, לא לכתחילה, אז בואו, אנחנו אומרים, נעלים קצת את החג הזה בתוך השאר, נתנו לו רק שלושה דפים. אז קודם כל זה הרקע ההיסטורי לדבר הזה. הרי הבא אומר כאן לגבי הנס עצמו, הוא אומר כאן, ונכנסו להיכל בקפה בכסלב, נכנסו להיכל ולא מצאו שמן טהור במקדש, אלא פח אחד שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו להדליק אל היום אחד בלבד, ונעשה נס והדליקו ממנו נרות המערכה שמונת ימים. יש הסברים שונים לנס הזה, עד שקדשו זיתים והוציאו שמן טהור. ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור, שיהיו הימים האלה שתחילתן קפה בכסלב, ימי שמחה והלל. מדליקים בהם הנרות בערב על פתחי הבתים, בכל לילה ולילה משמונת הלילות. להראות ולגלות הנס, והוא מצווה מדברי סופרים כקריאת המגילה. ולמה הם נקראים ימי חנוכה? רוצה לומר, חנו כף אי, חנו מהמלחמה בכף אי. אז זה חנוכה. יש עוד הסברים לזה. שביום כפה חנו מאויביהם, מפני שאין ימי שמחה ועלה, לכך אסור בהן ההספד והתענית ונוהגים העניים לסובב בחנוכה על פתחים שיש טעם לדבר, מה שנקרא דמי חנוכה. אני רוצה רק להמחיש את הנס, שנבין את גודל הנס מבחינה איכותית מה היה. מישהו יש לו כאן מכונית במקרה, או אופנוע או משהו כזה. יש לך מכונית? לא ראיתי, איפה? לך יש מכונית. תאר לעצמך שאתה בראש השנה ממלא את המיכל של המכונית. דלת. ואתה נוסע עד ראש השנה עם אותו מיכל כל הזמן, אתה נוסע כל יום על 200 קילומטר, יותר 200 קילומטר. פעם בשבוע, נכון? 400 קילומטר בשבוע, כל השנה, וכל פעם מסתכל, מה זה, המיכל מלא. מעניין, איך זה לא נגמר? זה נס או לא? איך אתה יודע? סליחה שאני ממחיש את הרעיון של הנס. טוב, מה מבטא כאן הנס בעצם? מה הרעיון שמאחורי זה? אנחנו שבועים בחוקי טבע. לפי חוקי הטבע, כמות מסוימת של דלק מספיקה לכך וכך קילומטרים. נכון? זה. או כמות של שמן מספיק לכך וכך זמן להעיר. ופתאום יש כאן דבר שהוא לא... לא על פי חוקי הטבע. לא חוקי הטבע כאן. זאת אומרת, אנחנו כאן מגלים, הנס הוא שאתה מגלה שיש חוקי טבע, אבל יש דבר גורם, נאמר, בבריאה כולה, בהוויה כולה, שמעל חוקי הטבע. מה הגורם הזה? לא, אנחנו אומרים, חוקי הטבע לא מזיזים לנו. יש דבר שהוא מעל חוקי הטבע. והגילוי הזה שבעצם בורא עולם, שהוא נתן את חוקי הטבע, הוא גם שולט על חוקי הטבע, כשהוא רוצה, כל הדלק מספיק לשנה שלמה, דרך אגב לחמש שנים. זה הרעיון. הרעיון הוא שיש חוקי טבע, אבל יש, כמו ביציאת מצרים, יש בורא עולם שהוא מסדר גם את חוקי הטבע, כשהוא רוצה, אז... הדברים מסתדרים, לא שהוא בא לבטל את חוקי הטבע, אלא הוא מראה לנו שהוא שולט על חוקי הטבע. זה חוק נתן ולא יעבור אמנם, אבל הוא מעל כל זה, וכשהוא רוצה, הוא עושה את מה שהוא עושה. גם באופן היסטורי, גם באופן לאומי. הביטוי הגדול ביותר זה ביציאת מצרים באמת, אבל גם בחנוכה זה ביטוי לזה שהנה, בורא עולם מסדר את העניין. אבל גם באופן פרטי, אדם לפעמים אומר, זה לא לפי חוקי הטבע. איך הגעתי למכון מאיר? זה לא לפי חוקי הטבע. הייתי אמור להגיע להודו בכלל. פתאום מטוס עשה סיבוב באוויר, והגיע למכון, יכול לקרוא דבר כזה?
קורה דבר כזה.
אז זה הנס, כן, אז זה הנס, שני ניסים, הנס שניצחנו מעטים נגד רבים, אבל לא פחות מזה שהקדוש ברוך הוא גילה לנו שהוא שולט על, על החומר, נאמר, ולא החומר שולט עלינו.
תביא לך את